לא למה בדיוק במלך, גם גדעון לא היה מלך, הוא לא היה שופט. עדיין היה בראשית דרכו, הוא נתמנה לשופט רק אחרי המלחמה. המשול בנו גם אתה, גם מלך, גם בן בניך, כי הושעתנו מכף מדיין. ובשלב ההוא הוא רק היה מצביא, הוא רק היה מפקד צבא, צבא מאולתר, ולמרות זאת הוא דן שם את אנשי סוכות ופנואל, ודן אותם בצורה חלופה מאוד עד, וגדל נטץ ויהרוג את אנשי העיר. וגם דוד במצב הזה אפשר שלא היה בדרגות הרבה פחות מזה, שהרי הוא זה שהגן שם עם גדודו מפני שוסי המדבר על אנשי הר חברון. ושוב, האלטרנטיבה כפי שנראית שם הייתה התפרקות הגדוד שלו. אם אנשים לא משלמים ולא נותנים ועוד מתייחסים אליהם כאל עבדים המתפרצים איש בפני אדוניו, אז והאנשים שם מבחינה ביטחונית סמכו על הגדוד של דוד, השאלה באמת מה היה מותר לדוד לעשות ומה היה אסור לו לעשות. אני אומר, בדברים האלה קשה מאוד לקרוא מסקנות. אנחנו רואים מהגמרא במגילה שלמעשה היא אומרת לו שאסור היה לו לעשות. אומרת לו, עדיין לא יצאתי איתך בעולם. ייתכן שההבדל בין הסיפור שלו לסיפור של גדעון, שהיה כאן מלך מקובל על עם ישראל, וזה שאול, וגם אם שאול לא הגן על כל אזור הר חברון, עדיין זה לא מאפשר לקרוא למי שמגן על אזור הר חברון ושנמצא שם בהסכמת התושבים וכולי, אי אפשר לתת לו דיני מלכות כשנבל איננו מקבל, איננו מקבל אותו. וכאן אני מעלה שוב את השאלה, והשאלה היא שאלה גדולה, היא שאלה קשה. דוד יכול לבטל, יכול שלא לעשות שום דבר. יכול להגיד לאנשיו לרעוב או לחפש לעצמם עבודה או כל מיני דברים אחרים, ושהגדוד יתפרק. מצב כזה הוא מצב נורא, גם מבחינת דוד ואנשיו, וגם מבחינת דרום הר חברון. ונוצר כאן מצב שבו אביגיל טוענת, יש מנהיג לבירה זו. כלומר, הקדוש ברוך הוא בעל הבית, תן לו להחליט מה לעשות. זה מה שהיא אומרת. זאת אומרת, והייתה הנפש אדוני סגורה כי מלחמות השם אדוני לך, ואז היא אומרת, ועדיין הם שומרים סורה וזמוכים את השבקר ואת נפש הלבך יקלן בתוך כף הקלה. היא אומרת, ולא תהיה הזאת לך לפיוכה ולמכשול לב לאדוני לשפוך דם חינם ולהושיע אדוני לא. כלומר, היא אומרת, הקדוש ברוך הוא עתיד לקיים לך את כל מה שהבטיח. שום דבר לא יתפרק, תסמוך על הקדוש ברוך הוא. ובמושגים אחרים היו לא תהיה. כלומר, הגדוד לא יתפרק, הר חברון לא יתפרק. והשאלה, כשאתה מדבר פה בדיני נפשות משני הצדדים של המתרס, גם בדיני נפשות אם דוד הולך להרוג את נבל, וגם בדיני נפשות אם דוד לא הולך להרוג את נבל, ואז אנשי הגדוד שלו יכולים להרוג אותו, אנשי הגדוד שלו יכולים להתחיל להשתולל שם ולחמוס את כל האזור, אמרנו, היו שם לא מעט אנשי בליעל, שהגדוד יכול להתחלק ואז לא תהיה הגנה על החברה. מכל מיני סיבות אתה מדבר על מציאות מסוכנת. וכאן, שזה מצב של אוי לי מיוצרי, אוי לי מיצרי, רע אם תעשה כך ורע אם לא תעשה כך, היא מציעה לו, תשליך את יבך על הקדוש ברוך הוא, הוא ידאג שהעסק לא יתפרק לך, שאתה נלחם את מלחמות השם, ושאתה תצליח ושהכל יעבור. כמובן, אם דבר כזה יקרה, אז צריך שהקדוש ברוך הוא ימית את נבל, ומי אומר שבאמת יקרה? מי אומר שכך יקרה? היא כמובן עושה כל אשר ביכולתה. היא מביאה את האוכל, מתפייסת, דואגת לנטרל את הסיבה הראשונית כדי לתקוף את נבל. אבל היא מדברת פה רמזים ברורים. היא אומרת, והייתה נפש אדוני צורה בצרוך, ואם את השם אלוהיך ואת נפש אלוהים דרך יקלענה בך בתוך כך הקרב. אבל היא אומרת, תשאיר לקדוש ברוך הוא לנקום את נקמתך, אתה אל תעשה את זה בידיך. וכאן השאלה איך הדברים האלה מסתדרים עם כך שכל מה שקשור לדיני נפשות, אם לכאן ואם לכאן, אנחנו לא יכולים להתחיל לסמוך על הנס. ויש צורך לנקוט עמדה. ואי אפשר להישאר באמצע הדרך ולהגיד השם יעשה. זוהי שאלה קשה. וזוהי שאלה שמתקלים. וזו שאלה שמתקלים. ואני לא אתן דוגמאות, אבל השאלה היא שאלה כבדה מנשוא. והיא שאלה שזוהי הבא. ולפעמים צריכים לזכור גם את הסיפור של הוויקאי בדבר הזה. שיש מצבים, אני לא אומר את זה בכל מצב, אבל שיש מצבים שאדם חש וצודק, חש בצדק, ונלחם את מלחמות השם, והאלטרנטיבה היא אלטרנטיבה גרועה יותר, והוא צריך לעמוד. להגיד ריבונו של עולם, תחליט אתה ותעשה עדה את מה ש... את מה שתעשה. לעתים הקדוש ברוך הוא עושה. לעתים לא. מה החשבונו של עולם הכל הולכים? ואני אתן את הדוגמה, יש דברים לא מופשטים. סיפורה של האונייה אלטלנה, נראה לי סיפור מהסוג הזה. כלומר, היו סיבות להשיבש. והיו סיבות לפרוץ שם במלחמה, ובגדודי האצ"ל היה נשק, ויכלו לעשות דברים. ההכרעה שעמדה אז לפני מנחם בגין, הייתה דומה להכרעה שעמדה כאן לפני נדיר, עם דמיון, גם עם שינוי. אבל עם דמיון לא קטן, שההבדל הגדול היה, שהקדוש ברוך הוא רב יטריל חרפתו של דוד, כמו שנראה בהמשך. והקדוש ברוך הוא לא רב יטריל חרפתו של העשר. לפחות לא בשלב הראשון, רב יטריל חרפתו של העשר אחרי זמן. היו תוצרים, אני חושב שאפילו היו תוצרים מיידיים, לעיתוק הזה של מנחם בגין. אני בדעה, לא בטוח שנכון. לדעתי הענייה מאוד בעניין הזה, ההיסטורית, שהדבר הזה תרם תרומה לא קטנה, אני כתבתי את זה, הדבר הזה תרם תרומה לא מאוד קטנה, כלומר, אני לא אומר תרומה מוחלט, תרומה קיימת, הייתי אומר, סיפור טיבוע על תננה, למה שקרה שם, לפירוק הפלמ"ח. בסופו של דבר, לדעתי, פירוק הפלמ"ח יצא לתרס. ואם הפלמ"ח לא היה מתפרק, טוב, לא נמשיך, אבל לא יכול להיות גבוה. ואני חושב שבסופו של דבר, העובדה שמי שעשה, גם אם עשה את זה בפקודה של בן-גוריון, היה הפלמ"ח, והפלמ"ח עשה את זה, הייתי אומר, מעט, שבן-גוריון קצף מעט והם עזרו לרע. נגיד כך, מאחורי זה עם מעדרים, ואני... עברתי על כל תג, בסופו של שלמה לקדימון, שנחשב הדבר המשפט ביותר, על אלטלנה, הספר בין כמה מאות עמודים. היו שם עובדים קשים. ואני נותן את הדוגמה, כלומר, לעתים הקדוש ברוך הוא מקיים, יקלענה איתו, כף הקלע, אני יכול לקחת עשרות שנים. מה בדיוק החשבונות שלו, אני לא נכנס. אבל מתברר, בכל מיני מצבים כאלה, שיש לך דיני נפשות מכאן ודיני נפשות משם, ויש גם הכרעה, ולעיתים ההכרעה באמת אומרת זריקת המפתחות כלפי מעלה. זריקת המפתחות למעלה, והוא בקדוש ברוך הוא בתמונה, ובאמירה של השם הוא הטוב בן אני אעשה. שוב, זה נעשה רק לאחר שאדם שוקל. ובוחר באלטרנטיבה לא הטובה, אלא בוחר באלטרנטיבה הפחות גרועה, נקרא לזה כך. בוחר באפשרות הפחות גרועה מבין שתיים, ובואו נגיד, סיפורי המקרא בדרך כלל זה מאפיין סיפורים. הם מאופיינים בזה שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא מתערב. בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא מתערב. אנחנו יודעים בתקופה של נבואה, אנחנו יודעים בתקופה של נוכחות אלוהית חזקה, ואלה דברים שהקדוש ברוך הוא מתערב. אצלנו גם הקדוש ברוך הוא מתערב, אנחנו לא מספיק, יש לנו שכל כדי לראות. חדשות שמעתי היום בדרך, חדשות, יאיר לפיד, בנו של תומי לפיד, הוא מגדיר את מה שקרה עם מציאת הגז, הוא מגדיר את זה כנס. אותה נס מישהו עושה. זה נס. אני לא יודע אם לא היו צריכים להגיד לזה עליהם. דובר על סכומים כאלה גדולים שיזרמו לקיצת למדינת ישראל. דובר על כל הפיכת משק האנרגיה שלנו לגז, הוא פחות מזהם מדלק, פחות הסתרפות לכל שחקני הדלק למדינת. אלה סכומים שמדברים עליהם של 60 מיליארד. רק הכנסות למדינת ישראל, לא מדבר על כל הארץ. רק הכנסות למדינת ישראל. אם זה לא נעשה, אז באמת אני לא יודע. נעשה זה מישהו עשה, אנחנו רואים מיסים, אנחנו רואים תרבות של הקדוש ברוך הוא, פה ושם וכל מיני דברים. ולא תמיד אנחנו יודעים להעריך. המקרא יודע להעריך. אני חושב שמי שחסר היום זה מי שיכתוב אותנו כפרק במקרא, ואין מי שיעשה את זה, כאילו שאין לנו מבין. אבל אפשר היה לכתוב את התקופה שלנו כפרק במקרא, לא רק בדבר הזה, וגם בדברים רבים אחרים. גם בדברים רבים אחרים. וכל כך הרבה זמן שסבלנו מסוריה, שהמדינה הזאת מתפרקת, אני לא יודע מה יצא מזה, יצא מזה דבר טוב, יצא מזה דבר רע, אבל אני חושב שזה עדיין תלוי בבחירה החופשית שלנו. כל המדינה שלנו מתפרקת, היא במצרים, אני נזכר במלחמת יום הכיפורים, ולראות את מי חלה מה זה שאני יודע, פשוט מתפרקות לגורמים, לא נשאר להם שום דבר. ודברים קורים. וכאן זוהי האמירה של אביגיל לדוד, אני דילגתי פה על חצי פסוק, אני אחזור לבית הזה. ואומר דוד לאביגיל, ברוך אדוני אלוהי ישראל, אשר שלחך היום זכרתי וברוך תענה וברוכה, שהקליטים היו נושאים מבו ובמים, והושע ידי לי. כלומר, גם הוא מוכן לסמוך על זה שלא הוא יושיע לעצמו, אלא הקדוש ברוך הוא יושיע אותו. אולם חי אדוני אלוהי ישראל, שמעני מהרה אותך, קיבלי מיד בטבות לקראתי, כי אם נותר לנפל הדור הבוקר, מה שאני מכיר. וכאן דוד מידע את אשר יביא עליו, אלא אמר לי, כאילו בהתף, אם שמעתי מקולב, מה יעשה פנייך. ותבוא יגיע לנבל, והנה לו משתה בביתו, במשתה המלך. ויגיע לנבל טוב עליו, הוא שיקור על דבר, והוא יביד עליו דבר קטון וגדול הדור הבוקר. ואין הבוקר, וצאת היה מנבל, ובגדול ישתות את הדברים האלה, היה מגיבור שיבור בו על אדם. ואין כאשר את הדברים, ואיגור בנועה את נבל בימו. שמדרש, זה ויכוח, שזה עושה את אמת שבא. אמר דוד כמעט נבל, הוא אומר, ברוך אדוני, שרב יפקיד כרפתים מיד לבד. ילדו בסך מרב, וכרב נבל לשיר אדוני לבשו, וישלח דוד מהדבר, אביגיל כתב לו איש. יבוא עבד את אביגיל לכרמל, אבל יבוא אליי לימו, דוד שלקם עליי, וכפתיך לו אישה, וכך כמה תקטח לו, אתה אמרת, אמרו מיני המפל, שקצה לקרוס רגלי עבדי אדוני, ותנאי סבטה כמה אביגיל, ויגר לכם מחמש נעמד על רבות הרגלה. אלה תקרים על כדבית, וכיוון נשא, ונחמם הכל ישראל נתנה, גם שתיהם לא נמשים. ושאול נתן, נכן תקרה שתביא לפתי בידי שישר לי. הסיפור כאן לא נסביר. קודם כל, העובדה היא שנפל בלתי קנית. כלומר, היה עדיין כנראה, עוד היה איתו יצא ממנו, היה שיפור לגמרי, שמע את מה שכמעט עמד על הסף, שעבר מפי שהסתערו עליו ברגע שהוא היה במשתה. משנה, וחטף כנראה שבץ, כמו שזה נראה באמת כעבור עשרה ימים. אחרי השבץ המוחי או השבץ המיני שחטף שם. ותדעו רב, ברוך השם, אשר רב יתקיל כתובבי ליד לבן, ובנאותו, חסת נראה, נראה לבן שיר שבוש. הסיפור עם הנישואים עם אביגיל נראה מסובך יותר. ובגלל הפסוק שדילגתי בפסוק למד א'. שם כתוב, ויקיב השם לאדוני וזכרת את אמתך. מה קורה? השאלה היא האם מתרקם כאן רומן בין דוד לאביגיל, כאשר עדיין אביגיל היא אשת איש. זו נקודה חמורה ונקודה. אם דוד לוקח את אביגיל אחרי, אביגיל עדיין נשואה לנבל, עוד כמה שנבל מנבל, ודבר כזה הוא דבר שלא יעלה לדעת. אני לא רוצה פה ביקורת במקראות על הדבר הזה. היה סיפור דומה עם בת שבע, אז במקרא לא חסך את לשונו, לא חסך את חבצובות לשונו בשום דבר, והנביא שבא ואמר, אני לא בא פה להצדיק לא את דוד ולא את אביגיל בגלל כל צדיקי המקרא. וזה לא מעניין אותי. אני מתייחס אל השיפוט המקראי. השיפוט המקראי הוא נראה לי גורם אחרי. בצורך ללמד זכות או בצורך ללמד חובה. והשיפוט המקראי, בסיפור של דוד בת שבע, כמובן מלמד הרבה מאוד חובה. אני לא אומר שלא צריכים לקבל שם מה שחז"ל אומרים, אני רק לא חושב שזה סותר. ואנחנו לא עוסקים כרגע בדוד בת שבע. אבל השיפוט המקראי הפשוט בסיפור של דוד ואביגיל לא נמצא ביקורתי כלל כלפי דוד, אלא אם כן תתקנו אותי. ואני יודע שהרבה מוזק כן מנסה להיות כאן ביקורת, אני לא מתאים. ואיננו רואה כאן ביקורת על דוד. השאלה מדוע. אולי המקרא יכול להשלים עם רומן שמתחיל להתרקם עדיין בחיי הדעת. כמובן, זו לא שאלה, זה דבר שלא יעלה לדעת בשום צורה. אני נוטה לאור קושי העניין, ואני יודע שמה שאני אומר עלינו פשוט, אני נוטה לקרוא את הפסוק, פסוק למד א', בצורה קצת אחרת, שלא על פי פיסוקם של בעלי הדעת. ואני הייתי מזיז את ההתנחתה שמאלה בשלוש מילים. אני קורא ולא תהיה לך זאת מוכר מכשול לב לאדוני, ולשפוך דם חינן ולהושיע אדוני לא, והיטיב השם לאדוני. המילה האחרונה וזכרת את אמתך. ואז וזכרת את אמתך, אין הכוונה שכשהייתי בשם לאדוני, אז תישא אותי לאישה. אלא וזכרת את אמתך, כמו שאנחנו מדברים הרבה, זיכרון של רחמים, כמו שאנחנו מדברים בברכת זיכרונות. כלומר, תזכור אותי במשפט שאתה נמצא עכשיו. ותזכור אותי לחכמים, בשעת דין, כל ברכת זיכרונות עוסקת ברחמים בדין, ומה שהיא מבקשת לחכמים על עצמה, לא שדוד יישא אותה, אלא שדוד לא ילך ויחריב עכשיו את כל מידה, כמו שהוא אומר, כי אם נותר לנבל הדור הבוקר משתים בקיר. יתר על כן, אני חושב, ואני תכף אסביר את זה, שאביגיל היה גם ילד. ומה שדוד ניסה שם לעשות, להרוג את כולם, ולא הרבה אנשים שהכירה, אנשים טובים, אלא גם בעל, עסק אותו, אבל מה שדוד ניסה לעשות, היא ביקשה לפעמים עצמה, שדוד לא יחליף את ביתה עד תום, עם הריגת כל משתים בקיר, ושזה פירוש המילים בזכרתי חמתך, אני מבין את הדוחק, לראות פסוק שלו כמו בעלי הטעמים, בכל זה, בטוחות דחוק יותר, אבל זה הדרך היחידה שאני חש שאני יכול להינצל מהעובדה שמתרקם כאן לכאור רומן עוד בחיי לבד, ושהדבר הזה אין עליו ביקורת, ביקורת נבואית חד משמעית. זאת הדרך היחידה שאני יכול להסביר, אם מישהו יש לו דרך יותר טובה, אני אשמח לשמוע. אני חייב קצת לפרט כאן, אבל נשמע קודם כל לפרט.
אני לא הבנתי למה, התנחתה אם ידעו יותר שמאלה זה ישנה את התגובה של זכרת הגעים, התנחתה לפרעה במקום שזה נמצא, זה יכול להיות שבזכרת המגרות של הפעמים.
נכון טוב, אפשר נכון טוב.
מה תפקיד התנחתה בזה שזה אחרי אדוני ולא אחרי? מה בעצם התנחתה באה, מה זה בעצם משנה את המובן של המשפט, של הפסוק, זה שהתנחתה אחרי אדוני ולא אחרי המילה אדוני לא?
אני מסכים שאפשר להסביר כדורך. רק שעדיין, אפשר להסביר, הייתי בשם לאדוני, וכשהייתי בשם לאדוני, זכור אותי. ואז תזכור אותי, עלול להתפרש, זכור אותי כדי לשאת אותי לאישה.
אפשר להסביר את זה גם אם את נחתה לה...
אפשר. אפשר, שגת, אני לא אגיד כדבריך, אבל בואו אם זכרת את המתך, משמעותי בקשת הרחמים עליה ועל זרעה ועל... כל מי שנמצא שם בבית, אני חושב כל הנבע. אבל זה הורא. כאן אני רוצה לומר עוד כמה דברים.
עלי לבי ודחרת את המתך דמסו כן פני הפרד הלב. אוקיי? פני הפרד הלב. אתה תהיה מלך, אז תזכור ממנה את עצמך מספיקות תמים, ואם אתה יכול לשים אותי באוכלי סולך נכה. וגם מה זה אומר, בניה מתתה לספיקה, אם בקינתך, אתה לא
חושב איתך. למה היא צריכה להיות באוכלי שולחנות כשיש לה בעל ובעל ראשי? אלא אם כן יוצאת מתוך הנחה, שכבר בעל ימות, אז אני כבר אצלך, אז בוא נגיד, זה לא באוכלי שולחנות, אז עושים אותי גם ב...
לא,
בתוך משפחתך. לא יודע. נראה לי פחות. אבל אפשרי, אני משאיר את השאלה הזאת, אבל אני רוצה כמה דברים לומר פה על מערכת היוחסים. ונלך רגע לשמואל בית ברגינו, בתחילתו. ברגינו פסוק בית. ויבלו לדוד בנים בחברון. ויהי וכורו אמנון לאחינום היזרעאלית, ומשנהו כלאב לאביגיל אשת בעל הכרמל. והשלישי אבשלום בן מעכה בת תלמי עם הלב שלו. קצת מוזר, אבל הדבר הזה קיים בכל מקום. אתה מדבר כאן על אביגיל שהיא אשתו של דוד, ואתה קורא לה על שם בעלה הראשון, אביגיל אשת בעל הכרמל, וזה קיים בעוד כמה מקומות, וזה דבר מוזר. השם כלאב, אולי קודם כל נאמר את הפרק, לא מצאנו את כלאב מתמודד על המלכות. מצאנו את אמנון מתמודד אולי על המלכות בכך שלקח את תמר וצפצף על אביו וכולי. אנחנו רוצים את אבשלום מתמודד על המלכות. אנחנו רוצים את אדוניה מתמודד על המלכות. כלאב משום מה לא נזכר לנו בשום שלב. כמי שמתמודד על ה... לגבור באחיו או על המלכות. אני מעלה את זה כשאלה. עכשיו אני ראית שאולי הוא מצעיר, חזר לא רואים אותו כאיזה צדי גדול, כלומר אחד מהארבעה שמתו בערך את יוש ונחש, כלאב בן דוד, אז אולי רואים ואין ממנים מנס על הציבור אליהם, כן, יש לו קופה של שחצים מהחתויה, או קופה של שחצים מהחתויה, אז אולי כלאב לא מתאים לזה. השם כלאב, מה מזכיר לנו כמובן? מה?
כלב.
מה שאמרנו, מה? חליבים. במשפחת כלב. לי יש נטייה גדולה לומר שכשאביגיל באה אל דוד, היא באה יחד עם בלה. כשנקרא ויבדו לדוד, בנים בחברון, הוא גדל יחד עם בלה, כבן מרומץ, כבן של אשתו. אבל הוא לא מתייחס לבית אל דוד, אלא הוא מתייחס למה שקודם כאן משנה הוא חילב לאביגיל אשת נבר הכל. הדבר הזה אולי יכול להסביר גם נקודה נוספת. נסתכל בפסוקים הפילים בדברי הימים. בדברי הימים א' ובדברות הפרק ד' ובדברות הפרק. לא, פרק ג' דברי הימים ב' פרק ג' אין דברי הימים א' דברי א' פרק ג' ואלה היו בני דוד אשר ברק לו בחברון הבכור אמנון לארכינום הישראלי שני דניאל לאביגיל הכרמלית השלישי לאבשלום למעקב הדבר וכלו רבי אדוני המחצן כאן אנחנו רואים שגם השתנה שמו מכלאב לדניאל מה שאולי יכול להיות מוסבר בעובדה שמשתנה אביו עכשיו הוא חי אצל אביו המאמץ אצל דוד שיתכן שלא אהב את השם כלאב מהסיבות שאמרנו ושינה את שמו לדניאל בדבר הזה ו... יש כאן תהליכים יותר ארוכים, שבמאמר עמדתי עליהם, יותר משמחים, אני לא יודע בהם כרגע, אבל שבהם אפילו רציתי לדאוג, טוב, אני רוצה שאני אשאיר את זה, לאדם מסובכת, ולא אפשר לכתוב בידיה, יותר בידיה, אבל אני חושב שכאמור, אביגיל הגיע יחד לבדה, ונישאה לדוד, ויחד עם אחינום הישראלית, ובמקביל, אני אמר כאן דבר בעייתי מאוד, והוא ששאול לקח את מיכל ושאול נתן את מיכל ביתו אשת דוד התפלתי ולייש אשר מגלים כאן הם הזכירו שלוש נשים ביחד, שלוש נשים של דוד ביחד, אבל חשוב לראות את אחינועם לקח דוד בישראל, וגם שהוא נתן את מיכל בתור כבר אנחנו מדברים על אירועים קודמים. האירוע הזה הוא אירוע שאומר דורשים. איך שאול יכול לקחת את מיכל בתור, שנשואה לדוד, ולתת אותה לפלטי בנייש אשר מגלים. זה לא עובד, פלטי בנייש, גלים, עיר מצפון מזרח ירושלים, נחלת בנימין, אנחנו מדברים פה כנראה על מישהו משבטו של שאול, ובמילה רבה משכנה, גם העיר גבעה נמצאת מצפון מזרח ירושלים. אבל גלים נמצאת יותר, יותר צפון מזרח. לסיפור הזה יש המשך. בואו נראה אותו בקצרה. ג' בשמואל ב' פסוק י"ב. וישלח אדוני מלאכים את דוד תחתיו לאמור, למי ארץ? לאמור, קורתיו איתי, בנך איתי, הנה אני עמך ויעשה מלך את כל ישראל. ויאמר טוב, אני אכרות איתך ברית, אך דבר אחד אנוכי שואל איתך לאמור, לא תראה את פניי, כי אם לפני הביאך את מיכל בת שאול ובואך לברכך. פסוק י"ד, וישלח אלוהים מלאכים אל אשתו של בן שאול לאמור לה את אשתי מיכל, אשר הרסתי לי במאה עולות אשתי. וישלח אשתו של בית לכי אני עם איש ומתפלתי את בן לייש, וילק את האישה הלוך ובכוח הרי הדרכומים, ויאמר אליו אבנר לך שוב וישוב. מה קורה פה? אית איתה לבי ישראל לא אוכל. איך עשה כדבר הזה? איך הייתה יחד עם דוד ועשה כדבר יחד עם פלטי בן לייש? לי אין ספק שלדבר הזה יש עוד המשך. ואיפה הוא? פשוט, בהחלט יכול לקרוא אולי במילים יותר נעימות, אבל אתם יודעים מה... בא קצת מסתובב, קצת מתפרע, קצת רוקד יותר מדי, וזה, והאישה אומרת, איפה כבוד התורה, איפה כבוד הרוחות, איפה כבוד כל הדברים. יש לנו כאלה דברים, יש לנו כאלה דברים, כאלה דברים, בלי סוף, זה כל כך מתאים לכל בית, לכל אישה שיקרה כזה דבר. נכון שכאן זה נאמר בלשון חריפיים, אני מסכים. אבל על הבסיס העניין הזה, אני לא יכול להסביר כאן, אולי לא תסביר, אבל התנ"ך כולו מזדעזע משהו. וכל כך יוצר סדקים בהמשך, סדקי עומק כל כך קשים, בספר שמואל ובעקבותיו, בכל מה שקורה, באמת, בבסיס מה. ולמה דוד היה צריך לענות על זה? מהשם אשר בחרבית, מאביך ומכל ביתו. זה עושה רושם שבגלל דבר כזה קטן, יש כאן כזה התפרצות. אז כנראה שהדבר כזה קטן, הוא לא איזשהו כדור שלג שצף, אלא קצה של קרקון גדול. נמצא בקרקעית האוקיינוס ועולה על זה. אתה לפעמים יכול לראות, אתה מבין, כדור שלג קטן שצף על המים. אז אתה אומר, אז יש כאן כדור שלג קטן, אבל מתברר לו, זה קצה של קרחון גדול. כלומר, הסיפור הידוע עוד מהגשש מלפני הרבה שנים, שכשאתה רואה שני פנסים רחוקים מולך, ואתה חושב שזה שני אופנועים, אתה לא באמצע. אבל אז יכול להתברר שזה בעצם שני הפנסים האלה מייצגים איזה סמיטריילר כזה. ולא שני אופנועים כאלה. וגם כאן, כנראה המריבה הזאת, יש גם בתוכן כאן, אפשר לדבר הרבה על בתוכן. הנכבד היום מלך ישראל, כי יגאלו תגלות אחד הרגע. ואיך זה מתקשר אל השם אשר בחרבים להגיד את הכותל. אני לא רוצה כרגע להעמיק בתכנים אלא יותר בעובדה שכנראה זה סיפור בדרך. זה לא סיפור כך. וקצה קרחון של פני המים. שאם זה נכון, פירוש הדברים, שמיכל שבה אל דוד הביתה בגופה, אבל ליבה נשאר והגלים, זה פתיד הזה. והיא הרגישה את עצמה של בת זוגו של פתיד אליי. ודוד לקח אותה באיזשהו עסקי מדינים. ונביא אותה אליו. והרגישה שם שבילה בארצו. וכנראה גם דוד ידע את זה. ומכמה שהוא לא היה לה ילד, לא היה לה ילד עד יום מותה. אני יכול להתפרש בשלוש אפשרויות. נתת כאן שלושה הסברים שונים לדבר. נתת הסבר אחד, שהקדוש ברוך הוא על מה שאמרה לדוד, ענת אותה בהכרות. אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא לא ענה שלו בהכרות, אלא במה ענה שלו? שמתה בלבטה, כלומר עד יום אותה, עד ולא עד בכלל. כמו שלרחל, לא היה בן שני, עד יום אותה. שני הדברים האלה מביאים לעונש בידי שמיים, אבל יש גם שם שלישית. למה לא היה לילד עד יום אותה? ילד התפרש ממנו. דוד פרש בחיי איש הכל. כלומר, דבר בין איזושהי מחיצה, שגם על הפסקה חיי איש הכל. הוא גם שם. והרושם הוא, אין לנו דרך אחרת, נכון. אלא רק להבין שפרטית בקדיש, בליבה נמצאת בעיר גלים, אצל ליבה של מיכל. ובאמת יש שם בכי. קורא לב. זה להגיד האישה הלוך בכוח הרי עד בחורים, ויום אליו אבנר לך שוב וישו. בחורים אגב, הלמת, בחורים כמו עלמים, הלמת, שאחד נמצאת היום, קוראים לשוב של משוב ערבי בשם חיזמה. הוא יושב על הלמת. הוא יושב קצת, מזכיר? חיזמה, מי שלא מכיר, היישוב שנמצא ממש סמוך לפסגת זאב, צד הצפון מזרחי שם. כלומר, מוכר מאוד לכל מי שנוסע מפסגת זאב לכיוון גבע בנימין, או יותר צפון על עפרה, שילה, לא נורא, לא יודע. גם קראו לה מחסום, מחסום חיזמה. אגב, מי שרוצה שם, כאילו שיש כביש חדש, יצא לי כל כך לנסוע בו, או שכן. עושה הרבה יותר מהר, שם נגיש, ונקנה אליו. אה? לעניין שלה. מה קרה? אשתו של מי? איך שהוא מסכן? אז אנחנו מסבירים לנו כאן משהו שנראה סיפורי מעשיות בדרגת היזוי, היזוי בהי, בדרגת היזוי גבוהה ביותר. וכך אומרת הגמרא בסנהדרין, מדברת על העניין הזה, שהייתה מחלוקת בין דוד לשאול. דוד אומר, נא לי את אשתי מיכל, את אשתי את מיכל, איתה את אשתי את מיכל, אשר הרסתי לי במאה עורלות פלישתים. ואז כנראה עלתה שאלה במחלוקת בין שאול לבין דוד, בשאלה שקשורה למסכת קידושין, בשאלה האם ניתן להרס אישה במאה עורלות פלישתים. לא בעצם השאלה, השאלה האם מאה עורלות פלישתים שוות פרוטה או לא שוות פרוטה. כן, ראויות לחתולים, או שאין מה לעשות איתה, כן, ודוד, דוד סבר שזה שווה פרוטה, ושאול סבר שזה פחות משווה פרוטה. יש כמובן גם שני הסברים אחרים בגמרא, שהוא לא הרס אותה במאה עורלות פלישתים, אלא בכסף שהבטיח שם. שאול היה שיכנו, יאשרנו המלך אושר רב, ואז שאול חייב לו כסף רב, ובכסף הזה הוא הרס את מיכל, ואז איזו שאלה עולה? מקדש במילדים, מקדש את הרב מקדש. ויש גם אפשרות שלישית שהיא אפשרות ביניים, שהרס אותה גם במילדים, גם באורלות הפלישתים, ואז השאלה מילדים הוא פרוטה, אם דעתי המילדים או דעתי הפרוטה. כן, בקיצור. עכשיו לתת שיעור כללי במסכת קידושין, מעניין מאוד, שיסביר לנו היטב את כל הבעיה המקראית שיש לנו כאן. זה כמובן צועק לשמיים, שכתוב, הרסתי לי במאה עורלות פלישתים, לא רק אמר שזה היה, שהוא נתן לה מאה עורלות פלישתים, אבל היה בגלל של מאה עורלות פלישתים. אבל שדוד אמר, בשתיים תתחתן בי היום. וזה היה התנאי של הקידושין. כשהוא הרס לך, אני מסתם לקח טבעת, או לקח משהו אחר. והרס לך כמו בן אדם, מי הרס אישה במאה עורלות פלישתים? שווה פרוטה, הוא לא שווה פרוטה, מי זה מעניין? רק זה מה שאמר לו שאול, בשתיים תתחתן מהיום. והביא לו שם עורלות פלישתים, וזה כבר מנוסף למה שעשה עם גוליית. אנחנו תכף נסביר איפה הייתה הבעיה של השאול. אבל קודם כל נסביר אולי את דברי הגמרא, לעניות דעתי, תתתי את זה בהרחבה. דוד אומר שם, הנקלה הזאת בעיניכם מתחתן, היא אומרת, ואנוכי איש רש ונקלה. ושאול אמר, אל תהי ידי בואו, תהי בו יד פלישתי. כלומר, שלח אותו כדי ש... יארג במלחמה, ושאול ינצל מהצורך לתת את ביתו לדוד. ספור שם יותר מדי מספיק. את שוב במקום ישרה של מקרה, מזכיר יותר מדי את סיפור כבשת הרש. ואת דוד, שלוקח את בת-שבע, ושולח את אוריה למלחמה, כדי שתהיה בו יד העמונים, ועל ידי כך בת-שבע תשתחרר ממנו, ואז הוא יוכל לקחת אותו. וכאן הוא שולח את דוד למלחמה, ושתהיה בו יד פלישתים, והוא יוכל לגזול אותה ממנו ולתת אותה למישהו אחר. והיא כאן כבשת הרש של דוד. ואותה מנסה שאול לקחת ממנו. ואולי זה משהו חיובי. הוא שמע את משל כבשת הרש, והוא לא קלט שזה עולה עליו עם בת שבע, ובעצם מה שאומר לו נתן, מה ששאול עשה לך, אתה עשית לו אוריה. כי הוא מוכיח. ויש כאן עוד הרבה דברים לבדוק, אבל מה שאני רוצה לבחון לו זה רק את הגמרא המוזרה הזאת עם שלוש עמקים. אני חושב שחז"ל לא במקום אחד ולא בשניים. מציבים לנו עמקימתות הלכתיות לנתק לנו משפט. בואו נגיד, אחרי שדוד מחרף את נפשו, הוא רגע מלא, מציל את הממלכה. הוא הולך שם ועושה את כל המלחמות של שאול, מציל את העם, מחרף את נפשו. בא שאול עם איזושהי אמירה הלכתית, מיל ופרוטה לדעתי המיל ולא דעתי הפרוטה, אני לוקח אותו לדוגמה. הוא אומר לו, תשמע, היא לא אשתך, אני נותן אותה לקונקובינות. הייתה בדיוק אמירה כזאת. אני מתבין. אמר לו, אוריה, היא לא אשתך, למה? כל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כתוב לאשתו, היא לא אשתך, אז אני לוקח את הרצון. כלומר, ניתן כאן לענות בצורה כבדה מאוד. של מקומו של הכיסוי ההלכתי במוסר המין. שוב, אני מדבר על כיסוי הלכתי למעשה תואנה. מה? אתה יכול לעשות כיסוי הלכתי למעשה תואנה. אתה יכול לנצל אוניו של מישהו ולהלוות לו כסף בריבית מפולפלת של השוק האפור. ובואו נגיד, אני רק מתפלל שיום אחד לא יתגלה. שאחד מבריוני השוק האפור, אתם יודעים מה זה השוק האפור? לדעתי, האפל הגדול ביותר בחברה הישראלית. ותארו לעצמכם, הרי כל הבריונים האלה כשמגיעים אחר כך למשפט, כולם לובשים כיפה והם גדלים זקן, זה אתם יודעים. כל מה שאמרנו תחתור. והשוק האפור קרוב עוד לעולם. ואני עושה הרבה מאמצים שהוא יוצא עם מחוץ לחור. דרך בנט וכל אופן שר המסחר והכלכלה ואני מנסה מאוד לחוף את זה. לא יודע למה הדבר הזה עדיין בתוך הכל. אבל תארו לעצמכם שיום אחד יופיע לנו אחד מבריוני השוק האפור שמאמנלים אנשים ברמה שקשה לתאר וייתן את ההלוואה שלו הזאת בריבית צופה היא בתאר עסקה. אתם מבינים את מה שאני אומר? תעשה את זה בזה. בסדר, אנחנו ילבנו פעם לחבר שלנו איזה 50 שקל וצריך להחזיר לנו אותה. אף אחד לא ימות אם כן יחזיר, אף אחד לא ימות אם לא יחזיר, אז אנחנו עושים פרוס מול. בסדר. אבל גם על זה יש לי כמה מילים להגיד. וגם הדבר הזה אני מנסה לפעול בקשתות בעצמו. הרי סתם על הסיפור, הרי קרול אתם יודעים את זה. אנחנו אחד מנסה, אנשים הקימו שהיה כאן... יש חשוב מאוד בתולדות הציונות הדתית. הבירה שלו, הבירה מעניינת לו. היה ככה לפני תרפפור. שהייתי מהמינת ש... דובר, כן יותר מחירה, לא יותר מחירה, וכל הדברים האחרים, יותר מחירה, אם זה קשר או לא קשר, וכו' וכו'. שמעתי מרביות בידוד. הוא לא משוחח עם הרקרון, אבל הכל עבר לו את הדבר הבא. אני אומר, תשמע, 3% מהמשק הישראלי זה חקלאות. לא יודע אם 3% מהמשק הישראלי. היום אני חושב פחות. אבל אז, 3% מהמשק החקלאי, מהמשק הכלכלי של מדינת ישראל זה חקלאות. ופה דיברה על שמיטה. דיברה על שני דברים, ביחד, עסקת חבילה. שמיטת המשק החקלאי ושמיטת כספים. כל המשק עמד, בשיטת שמיטה. אתם, על כל המשק הכלכלי הזה, שמים פרוספול. אתם רוצים להעמיס את כל פשט התורה עם כל ההידורים בלי לעשות עקיפות, עלינו, על 3% שלנו, לשים את הכל על הכתפיים שלנו. בוא, אני מחכה. קודם כל, תגידו שפרוספול זה לא מסדר, תעשו משהו, אחר כך תבואו אלינו שלא נמכור את הכל. נגיד, אמירה שלפחות מעוררת מחשבה. אז יהיה מי שיגיד, כן, אתם צודקים שאתם מוכרים את הקרקע שלכם ושאתם עושים מערמה ועושים גם על האחוזים, אני מנסה ללכת בדרך ההפוכה, למצוא איזה דרך לשמיטת כספים אמיתית. למי שצריך לקבל, לא למי שצריך לקבל. לפחות לאלה שהתורה כיוונה אליהם, אל כל מיני אנשים שלא יכולים לשלם. ואיך פותחים כאלה בהם? לא, אני מתעסק עם זה, אני לא לבד, אבל אני מתעסק עם זה קרוב לצמרת. עם הדבר הקטן. אבל לעניין שלנו, אני חושב לבטל, אז הם מציבים לנו. הסיפור הזה של מי לפי אופרותה, דעתיה, מי לא, וכל התאוצים האחרים. איזה תואבות ניתן לעשות בחסות ההלכה. במסגרת ההלכה אתה תמצא לך את ההתר, מפה ומשם, כן, כל הצד מלחמת בן דוד כותב גט כרטוט לאשתו, אבל יש פה מישהו שלמד את הסכם הסנקיטין. אין פה אחד, זה התחום על דיברנו. מה בעצם הפסול? הפסול האמיתי. בגט שנתן רובי הקיטי לאשתו. מה הפסול? איפה הגט הזה פסול? לא היו שם ידי חתימה, לא היו שם ידי מסירה, תגידו, נו בבקשה, איפה הפסול בגט? הוא זרק אותו ספק קרוב, לא ספק קרוב, לא, תגידו.
משלך רינה חוזרת?
נו. מה?
משלך רינה חוזרת?
מה דיין?
הפסוק של התורה.
מה?
על כל ש... שנייה. גן, אתה נותן לי מצאת בדבר, דבר, דבר כלשהו, אפילו לרבי עקיבא. אפילו... לא, לא לרבי עקיבא.
תעזוב,
אתה
הולך, נכון. כי הכרתי שישה הוא בא אליה עושה. טוב, זה לא פסוקים. אבל פסוקים אחרים. והיה אם לא תמצא חן בעיניו, וכולי, בכוונה אני אומר וכולי, וכתב לא ספק את זה. ואילו הגט של אוריה נכתב מתוך אהבה, ולא מתוך שיר. ולא מתוך לא תמצא חן בעיניו. זה נכתב מתוך אהבה, כדי לדאוג לה, נכון? שלא תזכק לאיבום, שלא תהיה אגונה, שישאר כל הדברים האלה. אם יתברר שהוא חוזר, אז יש בעיה אמיתית. כמובן, אם אתה לומד את המקראות כפשוטם, אם אתה לומד את המקראות, יש משמעות. עשינו את זה כמה פעמים ביקיר עם בכור, גבי תעיד על הנכון, או בקוד מנמיורים, וכתוב אשתי בן הבנים. כן, אנחנו הולכים על הכיוונים. גם מה משמעותה של פשט הערב. לפני שאנחנו מגיעים. ואני חושב שחזר רצו להקביל לנו את הסיפור על מיכל והסיפור לבת שבע. הנה, שאול כשעשה את זה, עשה את זה עם היתר. ושוב אני חוזר לפסוק שלנו. ושאול נתן את מיכל ביתו אשת דוד לפלטים אליי ושאול. ועדיין עלה השאלה את שאול עושה. עדבו עכשיו את כל ההיתרים האלה של מי ופרוטה עד דעתיה. מיכל כבר הייתה אשתו, הם כבר חיו בבית ביחד. הרי זו הפעם במיטה שלו הייתה טרפים. הרי היא שלחה אותו דרך החלון. שאול לוקח אותה ונותן אותה לאיש אחר. אז חז"ל יש להם כאן פתרון, אבל הפתרון הזה, לפחות במושגים שלנו, הוא קשה מהם כמותו. שבאמת פלטי בן לי, שנץ חרב בינו לבינה ובינו לי, אז כן, מה פרוש בילד? אישה אחריה הלוך ופקועה, אתם שומעים? אז מה אומרת הגמרא?
זה
לא תעמוד האמביה. מה?
זה לא תעמוד האמביה. לא, שהוא
יצטער על המצווה שלו. שהוא יצטער על המצווה שהוא הפסיד. הוא חי עם אישה, באותה מיטה, חרב ביניהם. ברוך היום שאתה יכול להחזיר אותה לבעלה. במקום זה הוא יצטער על המצווה שהוא הפסיד, שהוא יכול לכבוש את יצרו. כלומר, ובכן, הלכה חדשה נלמדת מכאן, כן? כן, רבותיי, מומלצת לכל אחד, כן, תלכו לישון במיטה עם יש עתיש ותנצרו חרב ותנוכם כדי שלא תגיעו לדבריו.
גמר! גמר!
ברור לי זאת שיטה במשל שלא התקבלה. אבל לא תקרבו לגלות אליו, ואסור. ושהוא כבר מת מזמן, יכולת להחזיר אותה מרצונך לפני המון זמן. מה אתה ממשיך להחזיק אותה אצלך במשך כל הזמן, רק כדי שתהיה לך המצווה שאתה שומר ולא... אז איך בכל אופן זה קרה? אני את הבנתי, אני אומר בגדול, אני חושב שמי שישב בזה, בסיפור הזה זאת מיכל, ואני רוצה להסביר. שאול חשב בדוד, זה לא שאנחנו אמרנו, חשב כל הזמן שדוד מתנקד. מיכל רצתה להציל את דוד, וזה יפה מאוד, אני מאוד מאוד מעריך אותה, וללא ספק יש כאן איזושהי סגירת מעגל. וכך, שאיפה היא שלחה אותו? בחלום. ואיפה התנתקו היחסים ביניהם? נשקפה בחלום. כלומר, יש כאן גזירת שווה ברורה מאוד של חלום, חלום, שבא ואומר לתחילת הסיפור בסוף הסיפור. רק השאלה, מה המשמעות של זה? ומכאן שלך. ואז שבא אליה שאול ואומר, מה זאת, למה רימיתיני? מה היא אומרת לו? הוא אמר אליי שולחיני, למה רימיתך? זה לא היה. ושאלנו כבר את השאלה, יונתן היה מתנהג כך? גם יונתן לקח סיכונים כשהוא חיפה על דוד. אתם זוכרים ששאול הטיל עליו את הקנית. זוכרים את זה, נכון? יונתן לקח סיכונים. נראה לי, אתה צריכה להגיד לשאול, אני מצטער, זה בעלי, אני אציל לך. שאול לא היה עובד, דוד טוב. נכון, היה מסתכסך, היה כועס. אדם מאבא שלו אמר, הוא הכריח אותי, אמר לי שיהיה אותי. תבינו, מה שאומרים חז"ל נפלאה, ותחה לי מאהבת נשים, מונים שתיים, אבל קודם כל, מונים אחת ממיכל. מה זה ראות של חברים לנשים? מה שם מאהבת נשים, אם כן, המספר נושא אחרת, מהנשים שאמרו, יקרא שם בעל אחר ודוד בלבותיו, וכו'. זה כאן לסיפור הוא גדול. מו, שאול שומע, מה? אני אומר, ג'ו, נתתי את הפרט שלי לגנגסטר? כן, הוא עושה כל הדברים האלה. וכאן אנחנו מגיעים לסוגיה הלכתית שהיא באמת סוגיה קשה. ולא פשוטה. מתי אתה מגדיר קידושים כקידושי טעות? ומתי לא אומר, הקידושים היו קידושים, אלא עכשיו אני רוצה להפקיע. אישה ניסה למישהו, אני מוכרח להתברר לא עלינו, שאחד מהם לא שפוי בדעת. זה ניקח טעות, או זה מציאות חדשה? אני אגיד שהוא לא בלתי שפוי בדעת, אבל שהוא מתנהל בצורה חזרית ונוראית, וענן סעדה, שאילו... בואו נגיד, דרך כלל קוראים לזה כשהגבר לא בסדר, באישה כבר, אבל בגבר לא בסדר, זה יותר בעייתי, כאילו שהאישה רוצה להיחלץ והוא צריך לתת גט. נגיד שיום אחרי החתונה, אני יודע, בואו נגיד משעת החתונה, נגיד תפס איזה ארנבת חיה ואכל אותה, כמו נמוכת נצח. והיא אומרת, גבלת, אבל סעדים, אחד כזה, אני לא מוכנה. אז על איזה מום, על איזה שומן שיש לה בגוף, בכל עיתון תעלת מכך טעות. אם היא תוכל לגנב את חיה, הוא לא יוכל לטעון מכך טעות. פתאום שאול אומר, יישאר יותר לרוצח. מה אתה אומר? זה תכונות שכבר היו קיימות במשת הקידושין, או זה רצון שמתגלה אחר כך? זה משהו כפייתי? זה רצון? אם זה משהו כפייתי, אז אפשר לטעון, זה מכך טעות. אם זה רצון, אז רצון מתחדש כל רגע, משת הניסויים היה בסדר. עכשיו לתת פלפול עצום, ולהביא את כל הסוגיות במחנה אפרים, הוא, אני חושב, יותר מכולם, מה הדשמטה של ענייני מכך טעות. הוא לא מדבר על הסוגיה שלו. אבל שאול אמר, מכך טעות כל העניין, ונתן אותה לפרטים אליי, שאשר מגלים, וזה בעצם זרק את דוד מביתו לחלוטין. ודוד גם מוצא את הבגלל. הצילה אותו. מיכל הצילה אותו, מלהיות מרצח. ויגאל יציל אותו, הוא מיד רוצה. אבל יש איזשהו דמיון. הוא לוקח אותה בתמורתה, ואז מיכל חוזרת, ועולות כל מיני שאלות, שאם נאמר את הדברים בלשונו של מוריד ורבי הרב צבי יהודה, סיבוכים. עד כאן.
אין מקום